אמר פייבב, ואי ונערי מסכנות, עמוד חוף יוזבט, כבר המתחיל נמצא. נמצא, שמטרם שראו את המצב שבו הם נמצאים ברשות הקליפות, וכואב להם, ומפחדים שלא יישארו שם לעולמים, אז אין שום צורך שהשם יעזור להם מכלי קבלה. אם לא מרגישים את ההבזק והחיסרון שיש בזה, שזהו כל המפריע מלהתדבק בהשם. כי אחרת, אדם מחשיב יותר את העבודה בבחינת ידיעה וקבלה. מה שאם כן, בחינת האמונה נחשב לבחינת שופלות, ובוחרים יותר בידיעה וקבלה. כך מחייב שכל החיצון של האדם.
זאת אומרת, רק הניסיון אמר שלא נשאר מעבודה בידיעה וקבלה כלום, ויש פחד להישאר תמיד באותו מסלול ברשות הקליפות, שלגמרי לא יישאר שום תוצאה טובה מהמאמצים, מהידיעה. זה בסופו של דבר מעורר את האדם לחפש קשר עם הבורא, ואז הוא מגלה שבאותו פרו, באותם הקליפות, נמצא הבורא שמנהיג אותו בצורה כזאת, מפני שחייב הבורא להביא את האדם להכרת הרע ולמצב שאדם יראה שאין ברירה אחרת אלא ללכת לא בכלי דעת שהם נקראים הקליפות, אלא בכלים שלמעלה מהדעת שהם הקדושה. כשאדם מתוך פחד, מתוך ייאוש והרזבה, מסכים לזה, מוכן לזה, מוצא את הבורא, אז הוא מבין מה ההבדל בין להיות דבוק בדעת ובקליפה, או בהשפעה ובבורא, ולמעלה מדעת, באמונה. ואז בוחר משניים, בעצם מאחוריים של הבורא ומפנים שלו. אחוריים של הבורא נקראים פרו, דעת, כלים דקבלה, כמו שהאור בורא את החושך, זאת אומרת, אחוריים של אור זה החושך, זה הקבלה. כך האדם משני המצבים האלה בוחר את האמונה וההשפעה.
ולכן, הוכן להם הגלות, שירגישו שאין להם שום התקדמות בהתקרבות להשם, כל עבודתם נשקע בתוך קליפת מצרים. ואף ראו שאין להם שום ברירה, אלא הם מוכרחים לקבל על עצמם עבודה של שפלות, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולהשתוקק לבחינת השפעה. אחרת, הם מרגישים שהם נמצאים ברשות הסדרה אחת.
השאלה היא אחרת. למה כשבוחרים באמונה זה נקרא למעלה מהדעת? אם זה שפלות, צריך להיות למטה מהדעת. אלא אני מרגיש את עצמי שאני נמצא בריצה אחרי ידיעה וקבלה, שיהיה מובן, שיהיה מושג, שיהיה מורגש, שיהיה קשר חזק, אדוק, שיהיה משהו שמשמש כיסוד ואם עוזבים את זה, אז צריכים כאילו להיכנס להכנעה, להרכין את הראש, ללכת בשפלות. זה למה נקרא אמונה שהיא למטה מהדעת? לפי זה, למה היא נקראת למעלה מהדעת? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, ש אם נכנסים להחלטה כזאת ללכת באמונה למעלה דעת באין ברירה, האם זה נקרא בחירה? אם זה נקרא שאני ממש עולה מדרגת האדם החוקר המרגיש בשכל ורגש, האם זה נקרא שאני עולה דרגה? גם לפי ההחלטה שהיא בהכרח, וגם לפי הכלים שאני הולך להשתמש בהם, שהם כלים של אמונה, שבהם אין לי כביכול שום בדיקה ויסוד לפעולות. כדי לגלות את זה בסוף, אז גם כן אדם חייב לעבור את הגלות, להרגיש ממה הגלות בדיוק, מה בהחלט חסר לו שהגלות יתקבל, לא לפי כמה יש בתוך בתוך קנקנים שם בשר ושום ובצל, מה שהיה להם במצרים, אל שירי את הגלות מבחינה אחרת, שבשום צורה אחרת לא מתגלה היחס וקשר עם הבורא.
ההבדל בין אמונה למעלה מהדעת לאמונה למטה מהדעת זה בקיום של קו שמאל?
אני לא דיברתי על אמונה למטה מהדעת. אני שאלתי למה אמונה שהוא מדבר כאן נקראת למעלה מהדעת ולא למטה. לא לפי הגדרות, אלא בגלל שאמונה זה פחות ממה שנראה לנו. בדעת אני בודק, אני מרגיש, אני יודע, אני עושה חשבון שאני הולך להתקדם הלאה בכלי של אמונה. אני לא יכול לעסוק בצורה כזאת, אין לי כלים ברורים. ואם כך, אז מה אני אעשה? יוצא ש אני צריך באיזו צורה שאני יורד מהדעת שלי, אני מכניע את עצמי, אז אני כאילו נכנס למטה מהדעת. זה לא למטה מהדעת כמו שאמונה למטה מהדעת אנחנו אומרים בעמך, שמאמין ללא בדיקה. אלה כאן זה בכלל הגישה עצמה היא כולה למטה מהדעת, שדעת אצלי היה חשוב והאמונה לא חשובה. זה ללא קשר עם הגדרות, מה שאנחנו נותנים. זה מגמה, ככה אני קורא לזה. כן.
איך
עוזבים
את הדעת? זה לא
ברור
הדבר.
משהו כותב, לכן הוכן להם גלות, הגלות, שירגישו שאין להם שום התקדמות בהתקרבות להשם, דווקא להשם. כל עבודתם נשקע בתוך קליפת מצרים, ואז ראו שאין להם שום ברירה, אלה מוכרחים לקבל לעצמם עבודה של השפלות. שוב בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולהשתוקק לבחינת השפעה, אחרת הם מרגישים שהם נמצאים ברשות הסתרה. זהו. לכן אתה שואל איך הם מרגישים את הגלות, שמתחילים להבין שגלות זה לא ברכוש ולא בשום דבר אלה בשליטה זרה חוץ מהבורא. אז שרוצים לצאת ממנה ולהיכנס תחת השפעת הבורא בלבד, מה שלא יהיה בלמעלה מהדעת, ולא להתחשב בשום דבר, רק שיהיה לנו המצב הזה, קשר עם הבורא. אז זה נקרא שמרגישים את עצמם בגלות. אתם התבלבלתם במה שאני אומר. למעלה מהדעת זה נקרא שאני בודק מה שקורה בדעת שלי והולך למעלה מזה, מהבדיקות, מפני שמגדיל את הכלים להשפעה שלי יותר מכלים של דעת. למטה מהדעת נקרא שאני לא בודק מה שיש בדעת שלי והולך באמונה עם עיניים עצומות, זאת אומרת עם הכלים בקבלה שאני לא בודק בהם מה שיהיה. זה נקרא למטה מהדעת. ובתוך הדעת שאני הולך לפי מה שיש לי בכלים שלי, לפי מוח וליב, הרגשה והבנה, שזה הדרך של העולם כולו, דרך של הדתות ללכת למטה מהדעת, דרך של הקבלה זה ללכת למעלה מהדעת. אני לא דיברתי על זה, אני אמרתי שלפי מה שאומר לנו כאן שאנחנו חייבים לוותר על הדעת ולהכניע את עצמנו, אז כאילו למה אני קורא למצב שאני הולך למעלה מהדעת, למעלה מהדעת, צריך לקרוא אותו שאני הולך למטה מדעתי. זה ללא שום קשר עם הגדרה למטה מהדעת, שזה הדתיים שלא בודקים. אני בודק את עצמי, אחרי שאני בודק אני מכניע את עצמי ורואה שאין ברירה, אני חייב ללכת, לא חשוב לי מה שאני רואה, אני הולך בהסכמה, מה שאני רואה רואה, אני מכניע את עצמי כלפי הבורא. למה הפעולה הזאת נקראת למעלה מהדעת ולא למטה מהדעת? הרי אני מרגיש מה שקורה בדעת ורואה ומכניע את עצמי כלפי מה? כלפי בורא, כלפי ההשגחה שלו, לא כלפי מה שאני רואה בתוך הדעת. אם הייתי מכניע את עצמי כלפי מה שאני רואה בתוך הדעת, אז הייתי הולך בתוך הדעת, שדעת הקובע איך אני אלך בצד הבא. אם אני הולך למרות מה שאני רואה בדעת, באמונה, בקשר עם הבורא, שרק זה קובע, זה נקרא למעלה מהדעת. לכן זה, הצד הזה נקרא למעלה מהדעת. טוב, אני רואה שעדיין זה לא נקלט, נו, יבוא. יש בזה חלל גדול בהבחנות האלה, נו.
נמצא שהאמונה שקיבלו עליהם היה מטעם שראו אחרת אין להם שום עצה, ומשום זה הסכימו לעבודה של שפלות, וזה נקרא עבודה תלויה בדבר, מסיבת שלא יפלו לתוך רשת הקליפות, לכן לקחו עליהם עבודה זו. אבל אם בטל הדבר, ביטלו אהבה לעבודה זו. זאת אומרת, אם בטל היצר הרע, שכבר אין מי שיביאו להם מחשבות ולא תפנו אלולים, אורן מתקן אותי, אין מי שיביאו להם מחשבות ולא שיתנו אל האלילים, תלו אהבה של עבודת השפלות.
זאת אומרת, בכל זאת, מה מחייב אותם להגיע לעבודת ההשפעה? זה שמרגישים ורואים שאין להם שום אפשרות להתקדם בדעת, אז הולכים באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, התחלת העבודה היא מלא לשמה לשמה, התחלת העבודה היא בזה ש זה מחייב, המצב מחייב דרך כלים דקבלה, שכדי לא לראות בהם תוצאות ממש אפסיות, אז חייבים לעבור לעבודה למעלה מהדעת. זאת אומרת, הסיבה היא סיבה עדיין כביכול רכושנית. כן,
וזה נבין מה ש...
תקרא עוד פעם אולי.
נמצא שהאמונה שקיבלו עליהם היה מטעם שראו אחרת אין להם שום עצה, ומשום זה הסכימו לעבודה של שפלות. זה נקרא עבודה התלויה בדבר.
זאת אומרת, מתוך פחד להפסד ולא מטעם האהבה. שאהבה זה נקרא ללא סיבה. כן.
מסיבה שלא יפלו לתוך רשת הקליפות, לכן לקחו עליהם עבודה זו. אבל אם בטל הדבר, ביטלו אהבה לעבודה זו. זאת אומרת, אם בטל היצר, שכבר אין מי שיביאו להם מחשבות ולא תפנו אל האלילים, ביטלו אהבה של עבודת השפלות. ובזה נבין מה שאמרו ז"ל, יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בור, ולבסוף דומה כאבותות העגלה. ידוע שיש בחינת עונף, שוגג, מזיב. הרצון לקבל המוצבע באדם הוא בחינת עונף, מטעם שאין זה בידו לבטלו, וממילא לא נחשב זה לחטא, אלא זה נחשב לאבון. כמו שכתוב, אוי מושכי האבון וחבלי השווא.
למה? כי אם זה אונס, אז הוא לא אשם שככה זה קורה. כן? לכן זה לא נקרא שעושה משהו ממש שחטא. חטא זה נקרא שאני מתכוון לרע של מישהו, למישהו שיכול לא לעשות, ויש בחירה חופשית, ואני בכל זאת עושה. כן? מתוך החשבון שלי. גם בזה יש הרבה שאלות. איזה חשבונות אני עושה, על סמך מה החשבון שלי, האם הוא באמת חופשי, וכן הלאה. אבל בפשטות, אם יש אפשרות לעשות אחרת, ואני לא עושה, אלא עושה דבר רע למישהו, זה נקרא חטא. ואם אני לא יכול לא לבצע, אז זה עונש. ובמקום חטא זה נקרא אבון. באמת אני עשיתי אבון, אבל הדבר הזה, האם אני הייתי יכול להיות אחראי? אז נראה איך להתייחס לזה. זה דרגות. אם אדם נמצא בדרגת כבהמה, אז ודאי שהוא לא אשם. כמו שאנחנו לא יכולים להאשים את הטורפים בזה שהם טורפים ואוכלים בהמות, חיות. ואם זה הופך להיות לא לצורך אוכל נפש, מה שנקרא, שהטבע מחייב אותו, אלא למעלה מהטבע כבר הוא נמצא ב, בהחלטה, אז ודאי שזה כאן יכול להיות כבר חטא ולא עבוד. זאת אומרת, זה דרך וזה מדרגות. אם אדם לא מבין, לא יודע, עדיין בדרגה בימית, אז נמצא בבחינת אונס, ומה שהוא עושה זה עבוד. אם עולה לדרגה שכבר יש בו משהו אדם, תירה, אז כבר הפעולה שלו היא חטא. והתוצאה ממנה זה חוד. זה כבר לא עבוד. אלה פעולה חופשית. מיוחסים כבר פעולה אליו ולא לטבע. זה ההבדל. טבע זה נקרא אלוקים, שהבורא שסידר את הכל. ואצלו יש כבר מידה מעל הטבע, שנקראת אדם, שאם הוא מזה מחליט, אז כבר הוא אחראי על הפעולה שלו. וחייב בעונש לפי ההחלטה, לפי מידת החופש שחטא בו.
אנחנו ממשיכים בשורה מושכי העוון. אם כן, אי אפשר לדחותו או לשנוא אותו מטעם שאין הוא מרגיש שזה יהיה חטא, אבל מזה יוצא אחר כך כעבודות העגלה חטא, ומהרצון לקבל הזה נברא אחר כך קליפות שיש להם מרכבה שלמה בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ומשם נמשך היצר הרע, היינו הכל מהחוט השערה הנה. וכיוון שכבר נתגלה שזהו חטא, אז כבר יודעים לשמור את עצמם מחוט השערה הזו. ואז מבינים שאין עצה אחרת אם רוצים להיכנס לקדושה, אלא לקבל עבודה של שפלות, היינו אמונה והשפעה. אחרת הם רואים שנמצאים תחת שליטת קליפת פרעה מלך מצרים.
כאן זה הרבה מאוד, אפשר שיחות שלמות כאן להעביר. לענייננו, שאם אדם לא מחפש, בוא נגיד מה ששייך לנו בכללות, אם אדם לא מחפש איפה מקום במצב שלו שנקרא אדם, אלה ששייך לטבע, אם הוא לא מבדיל את הדבר הזה ומתחיל לפעול מתוכו, אז יכול להתגלגל למצב שפשוט מזלזל, וכאילו מזלזול הזה נמשך חוסר רגישות, שאחר כך כבר זה הולך וגודל, החוסר הזה רגישות, עד כדי כך שהוא כבר לא מבדיל שנותנים לו מלמעלה מקום בחירה וללכת למעלה מהדעת, והוא הכל מכניס לתוך הבימיות שלו, בתוך הדעת, ולכן כבר אמנם שלא מרגיש, אבל כבר נמצא לא באונס אלה בחטא, ואז פועל עליו עונש, ואז הוא לא מתקדם, וממש מתאספים בו את ההבחנות האלה של חוסר ביקורת, חוסר רגישות למצבים שהוא צריך להיות כאדם, לא כיצור פשוט, ואז הוא כבר נקרא רשע וכבר לא יכול להתקדם בלמעלה מהדעת. אלה ודאי שאחר כך המצב הזה הוא מצטבר ומגיע במכה, שאז הוא מתחיל שוב להבין שעשה טעות, איפה הייתה הטעות, למה היה לא רגיש לבדוק בכל מצב שהיה איפה שם היה לו אפשרות להחליט וללכת למעלה מהדעת, איפה שבדיוק התחיל לסתור מהדרך והפסיק לבקר ונכנס להרפול, להרגל, והמכה הזאת אז מביאה אותו לתיקון.
יש
לו אם אתה
כבר מבחינת העונס, מה
קורה לו לעשות עבירה? אם הוא כאילו...
אם
הוא יוצא משליטת
הטבע,
מה קורה לו
לעשות עבירה?
אני לא מבין את המצב שאתה מצב. שאדם עלה מעל הדת, רק תוספת דת יכולה להביא לו את ה... מקום שהוא פליטות כף שמאל שמתאסף. זה שאלה, אנחנו פשוט לא יכולים כאן ללכת ולבחון כל המצבים. זה לא נקרא אונס, כי כך אתה יכול להגיד על כל מצב ומצב שזה אונס ואין לי מה לעשות. צריכים, אנחנו לא מסוגלים עכשיו, אני לא רואה באפשרות עכשיו ללכת ולהסביר בדיוק בדיקנות איפה מתחיל להיות בחירה חופשית וחופש באמת במחשבה ובפעולה ואונס ופעולה חופשית מתוך רצון, מתוך החלטה, על איזה דרגות ההחלטות זה נעשה. זה עוד מוקדם. האדם לא חוזר אף פעם לאותו מצב. זה תמיד בדרגה יותר גבוהה. מעלים בקודש זה כלל ברזל. אף פעם אין חזרה. או אותו דבר. תמיד זה קדימה. רצון לקבל, רשימות יוצאים רק בזה אחר זה מקטן לגדול. אתה יכול להגיד, אבל אם לא ניסיתי, או ניסיתי אבל לא הצלחתי בדרגה הקודמת, איך זה שאני לא יכול לחזור עליה ולתקן אותה? אי אפשר. זה כמו שהוא כותב שם, שהקדוש ברוך הוא שם מלך או אות, אותיות, אני לא זוכר, ואם מצליח, כן, ואם לא מצליח, מוריד אותו ושם מישהו אחר. אתה זוכר? זה באחור בקדם סרטני?
לא, למשל העבד.
על הארץ. זהו. זה, אין חזרה בשום פנים ואופי. זה כבר תיקון בדרגה הבא. בכלל, כתיקון בדרגה הבא.
למה המצב הזה עדיין נקרא שפלות לא כתור אנטי? למה עדיין המצב של הליכה למעלה מעלה זה נקרא שפלות במילה?
שפלות? מעבר מדעת לאמונה למעלה, לאמונה למעלה מהדעת, זה נקרא שיפלות, כי אתה עוזב את הדברים שבדקת בהם, ראית בהם, הרגשת בהם, היית בהם מונח, והם היו ליסוד שלך. זה כל הדעת, כל השכל, כל העני של האדם, המהות של האדם, הראש שלו בעצם, כן? אתה יכול להגיד ראש הבהמי, אבל זה מדע, זה חוכמה, זה הכל מה שיש לנו בחיינו כאן, זה נקרא דעת. הכל מה שאני עכשיו מקבל מתוך חמישה חושים, ועוד יותר מחמישה חושים אולי קצת אפילו, שאני מקבל את זה בדעת שלי, בהרגשה, במוח ובלבד. אני צריך עכשיו לעזוב וללכת למעלה מזה. זאת אומרת, למרות שכך נראה לי, אני הולך אחרת. אז אני כאילו מזלזל במה שיש לי. אז ללכת למרות כל הדברים האלה, זה בכל זאת אני צריך להרכין את הראש שלי. ואם אני מרכין את הראש, זה נקרא למטה, אולי מהדעת. או למעלה מהדעת. זה היה אוויר. הוא אומר בעברות קודש בדף חף זין פסקה, כמו כן האדם עולם קטן המתנהג על פי האותיות שנדבעו בו, להיות מלאכים חליטים על העין האומות שבו, וזה סוד שכתוב בספר היצירה, המליך עוד פלוני, וכל עוד היא כמו שר בשעתו שעושה ערבות ומלכו של העולם חותמם. הבורא מסכים עם זה, חותם, נותן להם רשות. וביות שהעוד טועה במשהו, זאת אומרת, עוד זה נקרא תוכנה, שכך פועלת עכשיו תוכנת ההשגחה, פועלת על האדם, ועם העוד טועה באיזה תוכנית, או תוכנית אפילו אומר מילה, מיד מתפטרת, מתפטר ממשרד, ממשמרתו, וממליך, והבורא ממליך עוד אחר תחתיו. איך זה יכול להיות שהשרים איתו שעות תורה באיזה תוכנית? אז בינתיים אתם רואים, גם הוא לא לוקח על עצמו להסביר את הכל. זה לא, אמנם זה כן יצא לנו לאט לאט, אנחנו מתקדמים לזה. אני רואה שסלף הבא אולי שלנו זה יהיה שאנחנו ניכנס ליתר קרבה לחיים שלנו, לראות שם את שורשים רוחניים, כך זה כאילו נראה לי, אז נוכל גם להסביר דברים כאלה. כן.
יכול להסביר בדיוק את המקום הזה שאתם צריכים לחפש, שאם לא, אז רוצים לנהל את הרגישות. מה זה המקום?
המקום איפה שאדם צריך לחפש, האם הוא נמצא בדרגת בהמה או בדרגת אדם, ואם בדרגת אדם אז יש עליו חובת בירור והחלטה למעלה מהדעת, זה בהחלטות של האדם. בהחלטה שלי בלחשוב כך או כך, לא בלבצע, לבצע זה האמת לא חשוב. הביצוע יכול להיות בשני מקרים אותו דבר, יכול להיות החשאי, יכול להיות שונה, אלא בלחשוב איך אני תופס את הדבר, בדעת או למעלה ממנו. ומה ששייך לפעולות שלנו כאן בעולם הזה, אנחנו צריכים ללכת בתוך הדעת. איפה שאנחנו פועלים כבני אדם ובימיות שלנו. בית, עבודה, כל הדברים. החלטות חייבות להיות, כמו שכתוב, לפי רוב ה... איך? רוב העם, איך יכולים... לפי קהל, נו. אחרי רבים לאותות. אנחנו צריכים ללכת לפי הטבע. איפה שאנחנו מחליטים כלפי הבורא, החלק שאדם שבנו, אדמה לעליון. שם אנחנו חייבים ללכת למעלה מהדעת. שם, אחרי יחיד לאותות. כלפי החברה כאן, אם מדובר בפעולות פיזיות שאנחנו פועלים כאן כממסד רגיל, אז אחרי רבים לאותות לפי מה שנהוג בעולם הזה. ואם זה כלפי הפעולות רוחניות שלנו, אז אחרי יחיד לאותות כלפי הבורא, ולא להתבלבל. כל הבעיות זה מהבלבול. הכל מה ששייך לפעולות גשמיות, תיקונים, כסף, סדר לימוד, מטבח, לא חשוב מה, שדברים האלה יכולים לבצע איזשהו ארגונים חיצוניים תמורת כסף, יכולים את זה לעשות. לא יכולים לאסוף מעשר ולהביא אותו לבנק, או להביא לנו איזושהי תוכנית איך יותר טוב ואיך יותר כדאי להשתמש בו. יכולים איך לקנות ואיך לקנות מצרכים ואיך לעשות את האוכל, כן. איך להשתמש בכל המכשירים שלנו, מחשבים וכל הזה, גם כן. איך להוציא ספרים, חוץ מהפנימיות ששם העיבוד, הטקסט, אבל סתם אתה רוצה ספרים, גם כן. אז בזה אתה חייב להתייחס אחרי רבים לאותות. זה בימיות, ולא להסתכל על זה שהוא חבר שלי, הוא לא חבר שלך. אלה לא בסדר, תוציא אותו מהעבודה, זרוק אותו מהמפעל, בלי שום רחמנות. כאן חייבת להיות ממש חוק כמו בחוץ, עוד יותר גרוע, עוד יותר חד. ודברים ששייכים לעבודה שלנו, איפה שאנחנו מתחברים כגוף אחד, גוף הכוונה פנימיות, כרצון אחד כלפי הבורא, שם זה אחרי יחיד לאותות. יש לנו אידאה, יש לנו אידאה, יש לנו מטרה, יש לנו שיטה, יש לנו מי שמוביל, ברבש, בעל הסולם, אני נותן עצות וכן הלאה. ואין פה וכאן חייבים ללכת למעלה מהדעת, לקבל השגחת הבורא מעלינו בכל מקרה ובכל מצב, למרות הדעת שמתגלה אולי ההפך. השני חלקים האלה חייבים להיות מאוד מאוד ברורים ולגמרי לגמרי בכל אחד ואחד, ובחברה בכללות חייבים להיות מבוררים וחתוכים לשני פרוסות. אז אני, איפה סלמון? אז אני יכול לצוק עליו מטומטם מה שאתה עושה וזה וזה וזה, זה בעבודה, כן? וזה לא אומר שהוא לא תלמיד האהוב שלי. שני דברים, אתם לא מבינים כמה שזה לגמרי לא מחובר יחד, אבל הוא מחבר ורוצה להחליט זה על זה, אבל זה לא מחובר. כל מיני מקרים כאלה, וזה מאוד עוצר את החברה שלנו, שאנחנו מתייחסים לטבחים כמו לחברים. הם לא חברים. נכנסת למטבח, אתה כבר שייך לו לחבר.
אתה עכשיו מבצע את התפקיד שלך. גמרנו. זה שאתה לא מקבל על זה כסף, זה לא אומר כלום. יש הרבה אנשים שעובדים בלי כסף. תמורה אחרת לא נראית לעין. אל תגיד שאתה עובד בלי תמורה. משתלם לך, לכן באת, אז לכן אז תעבוד. אתה לא יכול במקום אחר לקבל את התמורה מה שבאת אליי. אז למה אתה עושה את התנאים כל מיני? אתה באת לקבל תמורה, נגיד כבוד, הרגשה שאתה תלוי לבורא, שאתה שיש לך קשר לאיזשהו דרך, זה פיצוי לא קטן. תלך תחפש במקום אחר. אז אתה תמורת זה עוד מתרשם שם ולא רוצה לעבוד, או עושה כאן קונצן, לך מפה וזהו. אני אומר ברצינות, אני לא מסתכל שאנשים עובדים תמורת משכורת או לא. לא, בכלל לא. אז אחד מקבל בשקלים, ואחד מקבל עוד יותר גדול אולי פיצוי לו. וזה בעיה אצלנו. עובד קשה, אחרי עבודה, מגיע לכאן, עובד, אז מה? הוא בא בגלל שהוא רוצה להתקדם. אז שיעבוד כמו שצריך. כל אחד ואחד זה כמו חייל. ודאי שאף אחד לא עובד כאן בגלל שהוא אוהב אותך או חייב לך, אתה לא ילד קטן שלו, זה משום דבר. הוא בא בגלל שהוא רוצה להרוויח. האהבה זה כבר אחרי כל הדברים האלו. אם יש קשר בינינו שבורא יכול להיות בזה, אז אפשר להתחיל לדבר על אהבה. ובעיה שאנחנו רוצים על ידי כל מיני כאלו התחברויות, אנחנו מבלבלים את עצמנו ואת הקשר הנכון שלנו צריך להיות. התרשלות שכל אחד ואחד לא מרגיש את עצמו שנמצא במקום ההגיעה. טוב, נמשיך.
אנחנו קוראים בעמוד קי"ב, טור ב, דבר המתחיל נמצא. נמצא שתועלת הגלות היה שירגישו שהרצון לקבל היה חן. שירגישו שהרצון לקבל הוא חן. וזהו סיבה שיחליטו שאין עצה אחרת, אלא להשתדל להגיע לכלי השפעה. זה עניין שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום, על השאלה שהוא ביקש בטוחות על ירשת הארץ. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וכולי ואינו אותם. כי על ידי הגלות, אז הם יבואו לידי גילוי של החוט השערה, שהוא חטא, אז יבואו לידי קבלת עבודה אמיתית כדי להרחיק עצמם מן החטא. וזה שאמר רבי יהודה לעתיד שיהיה בלה המוות לנצח, דהיינו שהקדוש ברוך הוא שוחט ליצר הרע וממילא לא נשאר ממנו אל החוט השערה, שזה לא מורגש לחטא כלל. חוט השערה הוא דבר שלא יכולים לראות זה בעין. ומכל מקום, נשארים עוד רשעים וצדיקים. ואז כולם רוצים להידבק בו יתברך, והרשעים שעוד לא תקנו את החוט השערה שלהם, מזמן שהיצר הרע היה קיים, שאז היה יכולת להרגיש שזהו חטא. מה שאם כן עכשיו, שאין יצר הרע, לא נשאר אלא בבחינת חוט השערה. אז אין להם סיבה שיצטרכו להפוך את הכלי קבלה לכלי השפעה. כנ"ל שחוט השערה לא מרגישים, אבל מכל מקום להידבק בו יתברך לא יכולים, כיוון שיש שינוי צורה, ואין אני והוא יכולים לדור במדור אחד.
יש כאלה הבחנות שלא תוקנו, ומה לעשות איתם? והתיקון?
והתיקון שלהם הוא שיהיו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, שהכוונה הוא היות שהיצר הרע נתפטל, נמצא שאין לצדיקים סיבה שיצטרכו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת. אם כן, כיוון שאין להם סיבה, אז מי מכריח אותם? לכן כשהם רואים שהרשעים שנשארו עם חוט השערה ולא תקנו את חוט השערה בזמן שהיה היצר הרע, שאז ראוי היה שיוכלו לתקן, מטעם שאז היה מגולה את הרצון לקבל לחטא. מה שאם כן עכשיו לא ניכר לחטא אלא לחוט השערה. לכן אם אין סיבה, אין עכשיו מקום לתקן. אבל יחד עם זה אין מקום לדבקות, כי השינוי צורה נשארו. כל התיקון שלהם הוא בזה שהצדיקים הולכים עליהם. היינו, כשרואים שעכשיו כבר אין פחד מפני רשת הקליפות, שכבר נשחט יצר הרע, אם כן, מדוע עכשיו הם צריכים לעבוד בבחינת אמונה למעלה מהדעת? אבל כשהם רואים שאין הרשעים יכולים עכשיו להגיע לדבקות, מטעם שאין להם עכשיו סיבה, היינו יצר הרע שיהיה ניכר להם לחטא, ויחד עם זה הם נשארו בחוץ, וסוף כל סוף נשאר שינוי צורה. לכן הצדיקים, כשרואים את זה, אז הם מבינים מה טוב היה להם, שהיה להם סיבה לעבוד בבחינת השפעה, שהיה נדמה להם שעסקו בבחינת השפעה רק מטעם היצר הרע. אבל הם רואים שעניין החטא שראו אז היה לטובתם. היינו שבאמת העבודה זו הוא עיקר, ולא מטעם פחד שיפלו לרשות הקליפות עושים עבודה זו. וראיה לזה, הם רואים אצל הרשעים שלא תקנו את החוט השערה, עכשיו אין להם סיבה ונשארו מבחוץ, שלא יכולים לבוא עכשיו לדבקות בהשם. נמצא שהצדיקים מקבלים כוח ללכת מחי לחי על ידי הרשעים. וזה שהרשעים נעשה אפר תחת רגלי הצדיקים, שהצדיקים הולכים על בחינת שנשארו בבחינת רשעים. אם כן, אגלה מילתא למפרע שדווקא עבודה זו הוא חשובה, ולא מטעם הכרח כמו שנדמה להם מקודם, בזמן שהיה להם יצר הרע. עכשיו הם רואים אפילו בלי יצר הרע כדאי לעבוד בבחינת השפעה ואמונה.
רואים מכאן שגם רשעים צריכים וגם צדיקים צריכים. זה בכל אדם ואדם, זה לא שיש אחד רשע ואחד צדיק. זה התכונות שבאדם, שלא תוקנו חלקם ותוקנו כחלקם. יש הבדל בין אפר ואפר? איזה?
אפר זה
הדבר,
אפר זה מה
שנשאר. אה, כן. כן. מבחינת החיות זה לא אותו דבר, אני לא יודע. אפר זה שאין לו חיות ולא יכול להקים שום דבר מתוכו. השרוף. אפר יכול להיות שכן, לא יודע. זה, אפר זה בכל זאת כן, כי זה אש מים רוח אפר.
כן.
כן, זה בכל זאת משהו שממנו גודל. זה כמו אדמה. לא, אדמה זה לא, אדמה זה כיבור עם בינה. כן.
אפשר ככה להגיד שהרשעים זה מה שאדם רצה שיהיה לו טוב, הרשעים.
רגע, עוד פעם, סליחה.
אפשר ככה להגיד שהרשעים זה מה שאדם רצה שיהיה לו טוב,
הוא חשב בצדיק אמא שברו עשה ממנו, בוא נגיד ככה, זה שתי מסרים באדם.
רשאים זה אדם עושה, הצדיקים בורא עושה.
כמו שחשב עליה רשאים, מה זה רשאים? בצדיקים,
הרשעים זה נקראים אלה שלא יכולים להבחין בבירור. בסופו של דבר זה שוב אנחנו נתקעים בסביבה. הרגישות לבירור זה תלוי בסביבה. כל מה שאנחנו צריכים זה לחדד את הרגישות. כמו שאומר לנו שכל הכוח של התורה זה להגדיל לנו חוש הכרת הרע. זה נקרא חידוד הבירור. המיקרוסקופ שלי, איפה שאני רואה ובאיזה הבחנות. אני רואה אני ומה שקורה לי שזה אחוריים של הבורא והוא כפנים שלו שאני רוצה להגיע אליה. כן,
ברור שמדובר על רצונות באדם וזה לא על רצונות, אבל השאלה היא ככה, לא ברור בכלל מה הוא מדבר כאן. מה התיקון? עכשיו הצדיקים רואים שהרשעים בלי יצר הרע לא יכולים להתקדם והם שמחים. אם הם חושבים על עצמם, איזה יופי, אנחנו התקדמנו, הם לא.
רגע, כולם בוכים. אלו בוכים, בוכים ואלו בוכים.
כתוב שהרשעים רואים שהצדיקים רואים שהרשעים לא יכולים להתקדם והם שמחים, איזה יופי, אנחנו התקדמנו. אז מה, צריכים, לא רוצים שכל
הרצונות... לא, אל תמשיך, בסדר, יש לך שאלה. למה צדיקים שמחים ומלכתחילה כולם בוכים, אחר כך מתחילים לפתור את הבעיה, אז מתחילים לסמוך על זה דווקא סומכים, על מה שמחים? שמחים שיש עוד חלק שלא מתוקן שעל ידו אפשר להתעלות הלאה ולהשלים את התיקון. הרי נו, בוא נגיד כך, צדיק זה סך הכל בינה. להגיע לכתר אתה צריך רשעים, מלכויות. אז שמחים אנשים שהגיעו אנשים, תכונות שהגיעו לדרגת הבינה, שיש חלקים עכשיו לחבר לעצמם כדי להגיע לכתר. ככה בפשטות. אנחנו ניכנס לזה יותר פנימה, גם לינקו. נו.
ועניין, הללו בוכים והללו בוכים. כידוע, בחייה הוא בחינת קטנות, שהוא בחינת וק. ויש חילוק בין גר לבק, שמוכין דבק מהירים מבחינת העבר, היינו שהם לוקחים חיות ואור ממה שעבר עליהם. מה שאם כן, מוכין דגר מהיר בהווה. ידי שהוא מייחד את הזיווג. זה פירוש שהצדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה, שעכשיו הם רואים מה שהיה לפני שחיטת יצר הרע, שהיה שליטתו גדולה מאוד. בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים, והיה להם רחמים גדולים מצד השם יתברך, שנתן להם כוח לנצח את מלחמת היצר, ויש להם עכשיו ססון ושמחה מהנס שהיה להם אז, היינו מזמן העבר, וזה נקרא מוכין דקטנות.
זהו?
לא, זה הרשעים בוכים. כיוון שעכשיו אין להם שום עצה להידבק בו יתברך, אף על פי שעכשיו הם רואים שאין זה אלא חוט השערה.
הם נשארו בלי ניצוצי בינה, בלי אפשרות לתקן. אבל על ידי זה שלא נשארו בהם ניצוצי בינה, הם מרגישים שהם רשעים, אחרת לא היו מרגישים. יש פה
דבר והיפוכו. עד שיש בי משהו טוב, אז אני לא יכול לראות שאני רע. כשאני נעשה רע, אז אני נשאר רע, ואין לי שום דבר טוב שאני יכול לתקן את עצמי. אתה מבין? אז צריכה להיות כאן איזה מין מטולטלת כזאת, כן? שלמרות שאני לגמרי נחתך מהבינה, יש לי אפשרות אחר כך להתחבר עליה ולהתקן אחרי זה שאני קובע שאני רע גמור. כן?
אבל היות שאין עכשיו יצר הרע, אין להם סיבה שיוכלו להפוך את הכלי קבלה להשפעה. רק רואים שהם מבחוץ, לכן הם בוכים. אבל התיקון שלהם הוא בזה שנעשה אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. היינו, שעל ידי זה שהצדיקים רואים, אף על פי שאין עכשיו יצר הרע, ומכל מקום אין הרשעים יכולים לזכות לדבקות, אז הם אומרים על מה שהיה, חושבים שרק מטעם הסיבה של יצר הרע צריכים ללכת בדרכי השפעה, אלא הם רואים שזהו הכלי אמיתי. זאת אומרת, אפילו שלא היה יצר הרע, גם כן דרך זהו אמת, שדרך האמונה הוא דרך נפלאה, ובזה נבין למה נשארים רשעים אחר שחיטת יצר הרע. זהו מטעם כדי שיהיו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, שאם לא היה נשארים רשעים, אז לא היה מי שיגלה את העניין הגדול הזה, שדרך האמונה הוא לא מטעם האהבה התלויה בדבר, היינו שלא מטעם יצר הרע צריכים ללכת בדרך האמונה, אלא זהו האהבה שאינה תלויה בדבר, היות שעכשיו כבר אין יצר הרע, ומכל מקום רק בדרך האמונה יכולים לזכות לדבקות השם.
זאת אומרת, צדיקים צריכים את הרשעים, בלעדיהם הם לא יכולים להוכיח שיש להם אהבה, לא מעצמם, לא לחשבונם. רק בזה שאתה מתחיל לקבל בעל מנת להשפיע, לעשות פעולה הפוכה מתוצאה, אז אתה מוכיח באמת בזה את האמיתיות שלך בהשפעה. כן.
מה זה
הבחינה
הזו? רשעים במצב שאין בכלל יצר הרע. זה כאילו תלות בדבר
זה בסוף התיקון, אם. הרשע בכל זאת הוא נקרא, זאת אומרת, שמבריאים כל הטוב וכל הרע, בעיה להגיד, אם יש בבחינה אחת גם טוב וגם רע, אפשר באיזשהו אחוזים לייחס זה לזה ולהגיד זה רע או טוב לפי מה שיותר ומה שפחות. אם אין לגמרי הבחינה כנגדה, רשעים גמורים, צדיקים גמורים. אין יכול להיות דבר כזה בגמר התיקון. זה יכול להיות מפני שתקנו שניהם בכמה שאפשר, גם תכונת הבינה וגם תכונת המלכות, בכל פעולה ובכל רצון שעלה. ואי אפשר לתקן יותר. לכן זה נקרא תיקון גמור מצד התחתון. עכשיו עומדים והבורא עושה את הבירור. הקדוש ברוך הוא שוחט את היצרה. זה לא האדם. האדם עשה את הכל, הוא עשה את ההבדלה בין זה לזה. ומה עכשיו התיקון יש? התיקון בכל זאת זה לא על ידי העליון. אם סתם על ידי העליון אז אין על מה לדבר. התיקון על ידי זה שהם עכשיו מבינים שלא יכולים אחד בלי שני. הם בזה מצדיקים מלכתחילה את הבורא שברא את הרצון לקבל. נעשים צדיקים כנגד התחלת הבריאה. מצדיקים את זה, מגיעים למצב הזה ורואים למה הייתה הבריאה צריכה להיות דווקא בצורה כזאת. ואז מתחברים יחד ונמתקים
נמתקים ונתקנים זה על ידי זה. זה נקרא שהבורא שוחט את הרצון, מכיוון לא שוחט רצון, איפה זה, היצרה שוחט, זאת אומרת הכוונה על מנת לקבל. את הרשעים גמורים, שוחטים אותם במה שיכולים להיכנס תחת הצדיקים, להיות כאחר המצטרף לגלגל תו עיניים. נו תקרא.
האם הפעולה הזאת שהוא מתאר של הליכה למעלה את מהדעת חייבת להיות תמיד בהרגשה של חושר?
אני לא מאמין לזה חושך. תסביר.
הצדיקים שגם שעשו את הפעולה הזאת
אומרים ההפך. מי שנמצא בהליכה באורך הצדים, בהשפעה גמורה, בלי אור חוכמה, בשבילו זה אור, הוא תרנגול. מי שהולך כמו שאתה אומר, זה נקרא את הלב. ברוחניות זה נקרא בחושך. מה ההבדל? מה בשבילך האור? דביקות בבורא. בעיה שלנו זה חושים שלנו, שאנחנו לא יכולים לתאר משהו אחר. תתאר בעצמך שיש לך פתאום בראש איזה מין מכשיר שמכוון ונותן לך עכשיו, מעכשיו והלאה, איזה מין כיוון אחר בחיים, בפעולות, במחשבות. הכל לוקח על עצמו. כן? השתילו לך. ואתה הולך בו בלי להאמין ובלי להתייחס לכל החושים שלך. בסדר? וכשאתה הולך בעקבותיו, זה נקרא שאתה הולך למעלה מהדעת. יש לך דעות משלך, ואתה הולך על ידי מה שהוא מכוון אותך. בכל דבר הוא אומר לך איך לדבר ואיך לחשוב ואיך לראות ואיך... הכל 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 הוא קובע. אז מה שאתה הולך בעקבותו זה נקרא שאתה הולך באור שלו, ומה שאתה היית הולך לפני שהשתילו לך את המכשיר הזה, היית הולך לפי חמישה חושים, זה באור אחר שלך. כן? אז אחד זה נקרא את הלב, זה החמישה חושים שלך, והוא נקרא תרנגול המושתל הזה. עכשיו מה אתה שואל?
שואל שהוא תהיה מצב שההליכה למעלה מהדעת היא מתוך הכרח, מתוך הבריחה מהסתרה אחת, ואז הוא אומר לא.
רגע, הוא אומר ש מתחילים ונכנסים ולא לשמה, ואחר כך מלא לשמה מגיעים לי לשמה, מטעם ההכרח, מטעם רווח, מה שמרגישים בתוך הכלים לקבלה. כן,
הוא אומר שאז כשפעלו ככה הרגישו חושב, ועכשיו הם מגלים שזה בעצם היה אור, שזה היה הפעולה הכי טובה שהייתה יכולה להיות.
שקודם שהלכו ובררו את הכלים האלו לפי הרווח, אז אמרו, אז עכשיו רואים שזה בצדק. לפי איזה רווח הם ביררו? אם היו מרברים לא לפי הרווח, היית אומר עכשיו לשותחם ביררו ממש מכלום, ועכשיו הם רואים שהם צודקים. אבל אז היית אומר על הפעולות שלהם, פעולות של מטומטמים, על סמך מה אתם בוחרים? זאת אומרת, לעבור בכל מצב, ממצב למצב, אתה חייב הוכחות, אתה חייב בסיס. ולכן הם הלכו ממצב למצב על ידי איזה החלטות. שראו שאי אפשר להישאר במצב הקודם, הלכו למצב הבא. במצב הבא ראו שאין ברירה, חייבים לעלות למצב עוד יותר, עלו למצב הבא. אז איפה על מה יש לשבח אותם? כן? אין אותם במה לשבח. אפשר לשבח את הבורא שנתן להם את האפשרות הזאת להתקדם, ועכשיו הם יכולים להצדיק אותו מסוף הדרך, שרואים איך שהם עברו את הכל.
שלא הייתה ברירה אחרת.
שלא הייתה ברירה אחרת. עכשיו השאלה, מה עם הצדיקים, מה עם הרשעים? הייתה ברירה לצדיקים והייתה ברירה לרשעים? שיובי, שאתה אוהב שאלות כאלה.
כן. לא הייתה ברירה אחת.
הם
שווים,
זה הבעיה.
הם שווים, כל אחד
עשה מתחילה. אבל תקימו להיות בסוף הדרך כדי לראות את זה ולהרגיש ולהצדיק. העיקר זה להצדיק. לכן מה הדגש? הדגש הוא הכל עושה פועל הבורא, ברור. אלה אנחנו חייבים להגיע להסכמה בכל פעולה ופעולה שלו שעוברת עלינו. אנחנו הפעולות שלו. אדם שירצה להסכים עם כל דבר שהוא נמצא בו, והוא צריך אז להיכנס רק לתוך מערכת השיפוטית הפנימית שלי שלו כלפי הבורא. זה נקרא להתעסק בעין עוד מלבדו, וזהו. אז אנחנו לא צריכים לדבר על אני טועה או לא טועה, אני צדיק או אני רשע, ובמה ובמו צדיק ורשע. כן, זאת אומרת, כי אז אני כלפי הבורא מדבר. אנחנו צריכים רק בזה לעסוק. שיפוטיות, להצדיק את הבורא, לראות איך שהוא פועל בי, ואיך שהוא או מקרב אותי, או ששם לי רגל, ולראות ברגל הזה איזה יחס עוד יותר מיוחד, ולהצדיק את זה למעלה מהדעת. אז אני לא מצדיק, אז אני לא הולך בהכרת המצבים שלי, אלא בהכרת היחס שלי אליו. אני במישור אחר, בציר אחר גודל. מאמין? אני גודל אז בציר של הכרת המחשבה שלו. בזה אני מקבל תוספת כל פעם. הראש שלי גודל, הלב שלי גודל, בהתאם למחשבות שלו. פועל עליי, מתוכם פועל עליי. למעלה מהדעת יש לי דעת, ולמעלה ממנה אני הולך. זאת אומרת, אני יודע מה זה דעת שלי, כלים של דעת שלי, ומה זה נקרא למעלה מהדעת שלי, איזה הם הכלים. זה לא סתם חלל, הכל הפקר, ואני ככה חופשי כאילו שאני זורק את עצמי מהצוק. איזה כלים שנקראים למעלה מהדעת, ובהם אני בודק ומודד, וזה כלים שרוכשים אותם, ובהם נדבקים, וגם הכלים בקבלה אחר כך מתעסקים אליהם. מי שנמצא בכלים דהשפעה, בכלים למעלה מהדעת, נקרא צדיק. מי שנשאר בינתיים, זאת אומרת, מי הכוונה הרצונות? זה לא האדם. הרצונות, שוות שעדיין נמצאים ולא יכולים להצטרף לכלים די השפעה, נקראים רשעים. וזה מצטבר כשני הקווים.
מה זה מהמצב שלנו?
במצב שלנו אנחנו צריכים להשתדל למצוא את הדברים האלה אצלנו כהכנות. לפני שאתה נכנס למערכת השיפוטית, איך?
אני קולט פעולה, שאני קולט את זה נקרא מסכים, לא מסכים, זה קרה עבודה, אבל איך אני קולט את הפעולה?
הפעולה אתה קולט בזה שיש אני המרגיש ויש אני המרגיש ממי? מהבורא שנמצא בתוכי, שמסובב לי את כל הדברים האלו. אני מסכים עם מה שהוא מסובב לי או לא? אני צריך להגיע להסכמה מלאה. אני לא יכול להגיע להסכמה מלאה בתוך מה שאני רואה ומרגיש, לפי הכלים שלי לא יכול להצדיק אותו, אז אני מצדיק אותו למעלה מהכלים האלו. היינו, אני משתדל לעלות למצב שהוא צודק. שיהיה ככה בינתיים. השמחה היא סימן שהצלחתי. לא רואה מחייכים.
כן, באמת. אבל איפה פה העבודה מול
החברה? אתה מדבר עכשיו על עבודה מולו,
איך
בקטע הזה נכנסת החברה? אני הייתי אומר כך, שאם אדם נמצא לבד עם הבורא, הוא בכלל לא נוגע לציר ששייך ללמעלה מהדת. הוא יכול להבין אותו, להתחיל להרגיש אותו, בהפרש בינו לבין החברה, שחברה אז נותנת לו סימן קנה מידה איך הולכים למעלה מהדת. חברה, אתם תשימו לב, היא תמיד נמצאת במצב התפעלות והתרוממות מסוימת, וכל אחד מאיתנו יוצא ונכנס ככה וככה, מחוסר הכרה להכרה, יותר או פחות. אז בינתיים אתם לא מרגישים עד כמה שהחברה היא סימן, או הייתי אומר כך, איזה מין סטנדרט, שרק כלפיו אתה יכול להרגיש את למעלה מהדעת שלך. שאם אתה ממש בכל לב ונפש נכלל בחברה, והיא יכולה להיות קטנה, נמוכה, זה לא חשוב, יש לה קצת נטייה לזה, מספיק, וחברה שלנו היא הרבה יותר מזה. אז אם אתה בלב ונפש מסכים איתם, נקרא שאתה נמצא למעלה מהדעתך. לפעמים זה יחד עם דעתך, אז זה לא נקרא שאתה מברר, אין לך במה לברר, אתה צדיק, כמו שהוא מסביר שצדיקים גם כן בוכים, אין להם בהתקדמות, שמגיעים כנגדם הרשאים, אז אתה יכול להתחיל לברר, ואז חברה זה הבירור היחיד. המדידה שלנו פרטית כלפי כלי הכללי שאנחנו שם מחוברים בגמר התיקון, זה דבר ש בלי מידה הזאת, בלי הידיעה הזאת, אי אפשר בכלל להתקדם. לכן חברה עוזרת לך להתקדם בציר האמיתי שכלפי התחברות עם הכלי הכללי, שזה בא רק בלמעלה מהדעת ההתקרבות לזה, ההכוונה לזה. מה שאם כן לבד אדם הוא לא מסוגל למצוא את הציר הזה ולעשות השוואה בין איך שהוא והוא בתוך החברה, בתוך הכלי הזה הכללי של אדם, שזה החברה שלו. ויוצא ש פשוט רק דרך איחוד החברה, עד כמה שהייתי יותר מיוחדת, מגובשת וחזקה, אז אדם יותר ויותר הרגיש שייכות לדרך או לא, או זה יזרוק אותו, או צריכים להשתדל שיהיה מקום לכל אחד. אתם זוכרים מה שדני אמר, עד לפני חצי שנה הרגיש פחות או יותר ככה, כבר גם כן שנה האחרונה לא כל כך, אבל חודשים האחרונים ממש נורא והיום. כי נעשה בירור יותר חד, שרק בכוח המחשבה, בבירור הכוונה, אתה יכול להישאר. וסתם במעשים שהוא מכור מאוד, מסור מאוד לחברה ולכל הפעולות שלו, ירגיש שזה לא מספיק, ואז ממש לא שייך. אז איפה שיהיה ירגיש את עצמו שיכול להתחבר, הוא יבוא לפעולות כל מיני ככה, לבנות פה ושם, וכך ראינו אותו כבר שכך מתנהג. ואיפה שיש יתר בירור של הכוונות, שם לא יבוא, כי זה ממש מרגיש דחייה, כאילו זה לא חברה שלו. מצד אחד כן, מצד אחד לפי פעולה פיזית כן, לפי המחשבתית לא. וכך זה דוגמה קיצונית שנתנו לנו לראות שהוא באמת חבר טוב והכל ומסור מצד המעשה ולא מצד הכוונה. אבל יש הרבה כאלו שהם בין זה לזה נמצאים, ולא שאנחנו חס ושלום מבקרים אותם, אלא זה לפי השורש נשמה. אז אנחנו צריכים לדאוג לחברים האלו, והם הרבה כאן, יותר מחץ או אפילו עוד יותר. וזה משתנה, זה לא אומר על מחרת שום דבר, במחרת יכול להיות ההפך. אז צריכים לתת לכל אחד מהם אפשרות להיות שייך במעגלים לאותו רעיון, איפה שהוא, כמו שיש לך מגנט וסביבו שדה, אז כל מטען, כן, הוא נמצא בהשתוות הצורה במרחק מסוים כלפי המרכז, כן? אז ככה שכל אחד כל הזמן יוכל לנוע בשדה המגנטי הזה החופשי. אנחנו חייבים לזה לדאוג, מפני שמחר אתה תהיה יותר חיצון, ואחר כך או יותר פנימי או עוד יותר חיצון, וככה כל פעם וכל אחד הוא נע ונד. אני מרגיש שאני יודע את זה על עצמי, שכך היה לי הרבה זמן. אז לכן אין ברירה, וכלפי השדה הזה הרבי יוסי הזה בן קיסמה גם כן אמר שהוא חייב לשדה הזה, אחרת הוא לא יודע כיוון. הוא תוך כמה חודשים יהיה כמו הפושטקים האלו. למה? כי הוא לא ירגיש שהוא מתרחק, לא ירגיש. אתה מבין מה זאת? זהו. אז הוא חייב את
האנשים הקטנים האלו שמתעסקים איכשהו, שהוא בהם, כלפיהם, כי הם מהווים לו בכל זאת כלי הכללי של האדם. הוא כלפיהם ימצא את הצפון שלו. ואני אומר שכאן יש אנשים שחושבים שהם כבר על האולימפוס, אבל הם יכולים פתאום למצוא את עצמם, או אפילו לא, בלא ידיעה שכך, הם כבר יהיו מחוץ לכל המעגלים. וצריכים לדאוג שהמנגנון הזה הוא באמת יופעל בעוצמה ובכוח ובנוח לכולם. אני מזהיר אתכם. זה קרה כך הרבה, עם הרבה אנשים כאן שהיו קרובים יותר, רחוקים יותר, והתייצבו באיזשהו מצב ולא יכולים לנוע יותר פנימה, יותר קדימה, לפנימיות. כי אין מודעות על זה בחברה. כן, נו, תגור.
אנחנו בעמוד גוף י' לתור ב' ושמעתי פעם אחרת, הנה, מה שאנחנו צריך דווקא לאמונה הוא מסיבת הגאות שיש לנו, ואז קשה לנו לקבל האמונה. זאת אומרת שאף על פי שהאמונה הוא בחינה גבוה ומדרגה נפלאה שאין התחתון יכול להספיק ולהבין את עיקר ערכה ותכלית רוממותה, הוא רק מסיבת הגאות שבנו, דהיינו הרצון לקבל, נדמה לעינינו שהוא בחינת שופלות ומעשה בהמה, אשר לסיבה זו הוכן לנו אדם בליעה. ושמעתי פעם אחרת, אשר אנחנו רואים שבזמן שאנו לא רוצים לקבל את האמונה, אנחנו נופלים ממצבנו, ובכל פעם ופעם אנחנו עולים ויורדים, עד שנקבע בליבנו שאין לנו עצה אחרת אלא לקבוע את האמונה. זהו היה בכדי לקבל את האמונה. וזה, ואיבן הרי מסכנות לפרו.
בעצם לא לפרו, צריך להיות לישראל. אבל אני רוצה ככה שגם ככה וגם ככה. בהתחלה זה כאילו הרי מסכנות לישראל, ואחר כך יוצא שעל ידי זה הפרעה נשאר מסכן.